מועדים לשמחה וברוכים המצטרפים לתותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 95, שהוא גם הפרק ה-19 ברציפות בצילה של מלחמת חרבות ברזל, כשכבר יותר מ-200 ימים רצופים, 133 ישראלים וישראליות חטופים בשבי בעזה ומאוד חסרים לכולנו בחג הזה. ובמעבר חד, מבחינת ארסנל, זה היה שבוע מוצלח ואפילו אפשר לומר חגיגי, בטח בהתחשב בתוצאה הנפלאה והבלתי צפויה במשחק הדרבי הלונדוני מול צ'לסי בליגה. כמובן גם הניצחון שקדם לכך על וולפס היה חשוב ודי היפך את כיוון הנסיעה אחרי שבוע קשה שעבר על הקבוצה, בו היא הפסידה בשני משחקים רצופים והודחה מליגת האלופות. אז אנחנו עכשיו ממש בתוך הישורת האחרונה וחזרנו למומנטום החיובי, ואני באופן אישי אפילו נמצא במתח ובהתרגשות כשאני אומר את המילים הללו, כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה בידיעה שהקבוצה שלנו נמצאת בסיטואציה הכי קרובה לשחייה באליפות הפרמייר ליג מזה יותר מעשור. עצם ההימצאות בידיעה שנשארו לנו רק עוד 4 משחקים לסיום, ושאנחנו במקום הראשון בטבלה עם הפרש השערים הכי טוב בליגה, גם אם זה בגלל משחקים עודפים שיש לנו על היריבות, זה עדיין ממלא אותי בהתרגשות עצומה, ואני בטוח שגם לכם המאזינים ובטח בקרב הפאנליסטים שלנו כאן בתותחניישן יש תחושות דומות. אז בואו נגיד להם שלום ונציג אותם. תחילה הפאנליסט הקבוע שלנו, נועם סבן. אהלן נועם, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, וואו, זה לגמרי פרק, זה פרק שהוא אנטיטזה לפרק הקודם שהקלטנו.
לגמרי.
ממש, ממש ככה, ואיזה מוזר זה כדורגל, שלפני שבוע כולם היו באווירת נחיים שזהו, הכל נגמר, והשבוע שוב אנחנו כאילו שתינו את השייק הזה מספייס ג'ם, ואנחנו לגמרי שמה.
חד משמעי, תקשיב, בסולם מ-1 עד 10, בוא נשאל אותך שאלה כזאת, סולם של 1 עד 10, מה רמת ההתרגשות שלך אחרי התוצאות של השבוע האחרון, ובהתחשב באיך שצמרת טבלת הפרמייר ליג נראית כרגע?
ברור ש-10, אני אישית ככה לאט לאט יותר ויותר מרגיש שזה הולך להיגמר כנראה במחזור האחרון. אני לא יודע אם נהיה תלויים בעצמנו או לא במחזור האחרון, אבל ככה או ככה עולה בי התחושה שזה ייגמר במחזור האחרון. מה שאומר שעד המחזור האחרון קודם כל ככה המתח יהיה בסיאו, ובמחזור האחרון כמובן שהדברים יכולים להתפתח בצורה משוגעת, בעיקר שזה מרוץ ככה של 3 קבוצות מאוד 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 טובות. ברור שזה קצת מבאס שאנחנו עדיין לא תלויים בעצמנו, אבל לפחות ככה העברנו את הלחץ לסיטי, ונכון שיש להם אופציה להביא נקודה אחת יותר מאיתנו בסופו של דבר, עד שהם משווים את המשחקים, אבל יש להם עכשיו 2 משחקים, אז הלחץ שוב עליהם. וזה מין משחק מוחות כזה, ואני באמת באמת חושב ככה שזה יגיע עד המחזור האחרון, אני לא יודע איך זה ייגמר. שוב, סביר להניח שסיטי בסופו של דבר היא יותר מנוסה במעמדים האלה, ויכול להיות ש... היא תיקח את זה בסוף, אבל אנחנו לגמרי נגרום להם להזיע עד הרגע האחרון, וזה גם משהו שלא היה לנו, לא בעונה שעברה ולא אולי 20 שנה.
עד כמה ריאלי לדעתך התסריט הזה שההכרעה על גורל האליפות תהיה על חודם של שערים?
ריאלי מאוד, זאת אומרת, מספיק שסיטי מאבדת ביום חמישי נקודות, וזה לגמרי התסריט הזה, ובגלל זה זה כל כך כל כך חשוב שאנחנו נמשיך להפציץ ונעשה בדיוק את מה שאנחנו עושים, כדי שלא נגיע למחזור האחרון פתאום וסיטי עם רק 3 מאיתנו מבחינת הפרש השערים, ואז משחק של התפוצצות שלהם וגמגום שלנו ופתאום ההפרש שערים עובר אליהם. ככה שאנחנו באמת, אני אוהב את זה שאנחנו, גם אם אנחנו כבר ב-2-0 במשחקים כמו מול צ'לסי, אנחנו ממשיכים מה שנקרא לעבוד עם המכונה המשומנת, כי אנחנו מבינים כמה זה חשוב. היו כבר כמה אליפויות של סיטי מול ליברפול בקרבות ביניהם, אני חושב לפחות 1 או 2, שבסוף הוכרעו על הפרש שערים של סיטי. אחת כזאת אולי הייתה. אז זאת אומרת שזה מאוד 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 חשוב.
מסכים איתך לחלוטין, והלוואי ונמשיך להפציץ. ונועם, בגלל ששאר חברי הפאנל הקבועים שלנו נמצאים בינתיים ברצף הדרויות, לפחות בפרקים האחרונים, אנחנו מצידנו... כן, אנחנו ממשיכים ברצף האושפיזין שלנו כאן בפאנל, ומארחים עוד אורח מאוד מכובד שמתארח אצלנו כאן בהופעת בכורה, כמובן חבר במועדון אוהדי ארסנל בישראל. אני אומר שלום לערן גולן.
שלום, שלום וברכה, כיף מאוד להיות פה ככה כאורח בהופעת בכורה, במיוחד.
רן, קודם כל ברוך הבא לתותחניישן. סוף סוף הגעת אלינו, אחרי כמעט ארבע עונות של פודקאסט, אז כבוד גדול. אז היום הבמה היא שלך, ולמי מהמאזינים שלנו שקצת פחות מכיר אותך, ספר קצת לגבי ההדה שלך לארסנל, איך ומתי התחלת לעוד את הקבוצה, מה חיבר אותך אליה, שתף קצת בחוויות שלך מההדה בשנים האלה.
וואלה, זה באמת מפתיע ומצחיק אפילו, אבל קודם כל שוב, כיף להיות פה. אני התחלתי לעוד את ארסנל שהייתי בין 12 פחות או יותר, בכיתה ו', אני זוכר שזה התחיל ככה בין החברים לתפוס חזק, כדורגל אנגלי, ואתה יודע, כולם בשנים האלה העדו מנצ'סטר יונייטד בעיקר, צ'לסי, ליברפול, כאילו אמרתי יאללה בוא נראה על מה כולם מדברים, ואיכשהו משהו בארסנל התחבר לי, אם זה המשחק היפה של ההחזקת כדור, ההנעת כדור, ההבנה הזו שזה שחקנים שמאמן כמו ונגר הפך אותם מכלום למשהו, כאילו, וזה גם קבוצה שהיה בהיסטוריה כמובן כל השנים שלפני, הבלתי מנוצחים, גמר אלופות ב-2006, שחקנים כמו אנרי, שאתה באיזשהו מקום גדל אליהם. אז איכשהו, כאילו, הייתי האוטסיידר בין כל החברים, והלכתי לכיוון הזה. וזה עוד יותר קיצוני, כי יש לי אבא שאוהד ליברפול שרוף כבר מעל 45 שנה. אז לא יודע איכשהו ככה, החלטתי, כן.
כן, מרד נאורים לבגוד בפירמה.
כן, אתה יודע מה זה לראות 4-4 של רביעה של הרשבין שם, באיתו, בסלון, שמאבדים אליפות, זה חוויה שאני זוכר לגמרי, אבל בסדר, איכשהו אני מסתכל עכשיו אחרי כל הזמן הזה, אני מסתכל קדימה, ובחרתי נכון, דעתי.
אנחנו מסכימים איתך לגמרי. אז תשמע רן, להבדיל מנועם פלד, שהתארח כאן אצלנו בפרק הקודם, שבו סיכמנו באופן נדיר העונה רק הפסדים, אתה מגיע אלינו בפרק מאוד חיובי, שבו אנחנו נסכם וננתח את שני הניצחונות שארסנל השיגה בשבוע החולף, הניצחון בחוץ על וולס והניצחון הביתי במשחק ההשלמה על צ'לסי, ונתכונן ונערך לאחד השבועות המכריעים של העונה שמצפים לארסנל עם משחק דרבי נוסף, הדרבי הצפון לונדוני הטעון והיוקרתי בחוץ מול טוטנאם הוטספר, והמשחק הביתי מול בורנמות שכמובן יגיע כשבוע מאוחר יותר. אז בואו נצא לדרך עם המשחק שקטע את המגמה השלילית של השבוע הקודם, שכללה את שני ההפסדים, כמובן ללא כיבוש שער, משחק שהיה מאוד חשוב לחזור ממנו עם שלושת הנקודות, בטח מול יריבה שהגיעה בהרכב חסר עם הרבה פציעות, היה ברור שניצחון הוא לא פחות מהכרחי כדי להישאר עדיין בתמונת הסיכוי המתמטי הריאלי במאבק על תואר האליפות, ובסופו של דבר עשינו את זה, ולמרות שארסנל לא הבריקה במשחק הזה, היינו צריכים להסדיר בסיומו את הנשימה שלנו, אפשר לומר. אנחנו הצלחנו לחזור הביתה עם הניצחון, ואפילו עם המקום הראשון בטבלה, ועם סימו אדון, ניצחון חוץ שישי ברציפות בליגה, מבלי לספוג שער. משהו שאפילו הגנת הברזל שלנו בשנות ה-90 לא הצליחה לעשות. וזה לא מפתיע בכלל שבמסיבת העיתונאים שלאחר המשחק, מנג'ר וולפס, גארי אוניל, אמר שההגנה של ארסנל היא הטובה בעולם, ושהוא לא מופתע מכך שהקבוצה שלו התקשתה לפצח אותה. אז רן, עוד ניצחון של ארסנל שהושג בעיקר בזכות ההגנה שלנו. האם אתה גם חושב, כמו גארי אוניל, שההגנה של ארסנל נכון לעכשיו היא הטובה ביותר בעולם?
תשמע, קודם כל זה רק יועד ארסנל לשמוע דבר כזה, זו מחמאה. עוד פעם, כל אחד והכמות שנים שהוא עד, אבל אני לא חושב שמישהו פה באמת זכה לראות דבר כזה של רטק של ככה משחקי חוץ בלי ספוג, ובכללי, גם בבית, פרט לכמה פלטות, כאילו הגנה שהיא באמת יציבה ורצה חזק, אז קודם כל, אני לא יודע להגיד אם יכול להסכים איתו שזו הגנה טובה בעולם, אבל לא ספק, זו הגנת פרזל שחייב לשמור עליה לעוד הרבה מאוד זמן, במיוחד על הצמד בלמים סליבה וגבריאל, שאני חושב שאין מה להרחיב עליהם ביחד מבחינת החיבור ביניהם, מבחינת עוצמה פיזית ועוצמה מנטלית, נראה שזה שילוב מדהים. השילוב של גבריאל עם רגל שמאל והמהירות והחוכמה של סליבה, מכוח של גבריאל, זה צמד מדהים. יש גם את החיבור עם ראיה כמובן, ואתה רואה את זה אחרי כל טאקל שמונע קרן, או טאקל כזה לחוץ, ואתה רואה את השיגעון מול הקהל והטירוף, זה כאילו, זה לא דברים שיצא לי לחוות כאוהד, וזה פשוט תענוג לעיניים, ואין ספק שמשחקים כאלה באנגליה, שזה משחקי חוץ שהם תמיד קשים, גם מול וולס, היא הייתה קצת חיה פצועה, זה בסוף מה שהכריע. זה שידענו לעמוד מאחורה, ולא ספגנו בסוף.
כן,
אז הגולים באו.
לגמרי, ואתה יודע, עצם העובדה שחזרנו לנצח, גם אם זה ניצחון לא הכי יפה, זה בסופו של דבר מה שהיה חשוב במשחק הזה. ונועם, מי שעוד חזר לעצמו, בטח במשחק הזה, הוא דקלן רייס. קצת פחות דיברנו עליו בפרקים האחרונים, אבל היו לו כמה שבועות די מאכזבים, לפחות בסטנדרטי שאנחנו הורגלנו לראות ממנו מאז שהוא הצטרף לקבוצה בקיץ האחרון. והנה הוא חזר אלינו במשחק שבו הוא גם נבחר בסופו של דבר לשחקן המצטיין. שוב נראה היה כאילו הוא נמצא בכל מקום על המגרש, שולט מאוד במהלכים ומכתיב אותם, ולפעמים אפילו עושה עבודה של שלושה שחקנים במקביל.
לגמרי. אני חושב שהוא לגמרי היה הברומטר שלנו במשחק הזה, וגם ככה בגלל שאודוגרד, אני זיהיתי לפחות שהוא היה קצת עייף, אז הוא היה צריך לקחת עוד יותר על עצמו רייס. והוא לגמרי ניהל את המשחק בין ההגנה להתקפה באופן מעורר השתאות, וזה מדהים באמת שהוא ככה הצליח לגייס את כל הכוחות האלה אחרי המפלה במינכן, וזה גם כוחות מנטליים וגם כושר פיזי, שלפעמים אתה קצת תוהה עם עצמך, וואו, איך דקלן רייס ספציפית ובכלל לשחקנים ברמה הזאת יש באמת את הסיבולת למשחק בקצב עצים כזה. וזה באמת היה משחק מאוד מאוד אפור, וככה זיהינו גם את זה שזה יכול להיות מוקש, בפרק הקודם דיברנו על זה, ובגלל זה רייס היה כל כך כל כך חשוב במשחק הזה, והמעבר שהוא עשה בין ההגנה להתקפה היה כל כך כל כך חשוב במשחק מהסוג הזה, והיו הרבה פעמים שבאמת הכל היה תקוע, והוא פשוט רץ עם הכדור כמעט שלושת רבעי מגרש, כאילו אני זוכר איזה מהלך אחד כזה שלו, שזה היה ברגע מאוד מאוד חשוב הוא עשה את הדברים האלה, והוא השרה ביטחון גם על, ככה, על כל האחרים, ובאמת הוא הרגיל אותנו לכל כך טוב, שפתאום ההופעה הקודמת שלו שהייתה במינכן, וגם ההופעות הקודמות קצת בליגה, שהוא היה קצת יותר שקט במרכאות, אז פתאום אנחנו לא ככה, לא כל כך הבנו ככה לאן הוא נעלם, אבל זה רק בגלל שהוא הרגיל אותנו לכל כך טוב, כי אני לא חושב שהוא היה רע במשחקים הקודמים, הוא היה בינוני יחסית אליו. פה הוא באמת היה מושלם, והוא היה זכה גם במצטיין, שככה בהחלט מאוד מאוד הגיע לו, וזה כיף שהוא באמת חזר אלינו בכושר הזה, בייחוד לארבעה משחקים עכשיו האחרונים שנשארו העונה, וזה גם המשיך רק כך למשחק מול צ'לסי.
כן, ואתה יודע, אמרת שזה היה משחק ככה שהוא קצת מוקש, וגם עצם הצורה שבה המשחק הזה התפתח, בסך הכל זה היה די טריקי, כי לאורך הרבה מאוד דקות במחצית השנייה, הובלנו רק ביתרון של שער אחד, שהיה די שברירי, ומספיקה הייתה טעות אחת כדי לעלות לנו בנקודות. אני גם חושב שהקבוצה עלתה למחצית השנייה באנרגיה שונה ממה שהיא עלתה בשני המשחקים הקודמים שלה. זה נתן לנו כאוהדים קצת יותר ביטחון, ואני חושב שלא מעט מזה היה קשור לכך שבסיום המחצית הראשונה, ארסנל באה על סחרה, על השליטה שלה במגרש, בשער שהיא כבשה. אבל עדיין איפשהו הייתה לנו חסרה הסיומת, הסטטיסטיקה של המשחק הזה מספרת שהיו לנו 24 איומים, וזה יחסית הרבה במשחק חוץ, בטח מול החמישה שהיו לוולפס, היו לנו כמה החמצות שהיינו יכולים לסגור את הסיפור של המשחק הזה מוקדם יותר. אני מדבר בעיקר על ההזדמנות שקיבל מרטינלי, ויחד עם ז'זוס רן, נראה ששני שחקני התקפה הברזילאים שלנו כנראה ירצו לשכוח מבחינתם את העונה הזו, בטח בכל הנוגע לכמות הכיבושים שלהם.
כן, תשמע, אני חושב שזה, אני לא רוצה להגיד אכזבה, זו אולי מילה קשה מדי, אבל בטח שביחס לטיפייה של אלתם ימונה שעברה, הם לא כל כך פוגעים השנה. אם זה גבריאל חסוס, שהוא סופר דופר טכני, והוא חכם, והוא מבין את המשחק, אבל הוא תמיד יעדיף לעבור את העוד שחקן, או לחפש איזשהו פס במקום לראות את השאר, ומרטינלי שהוא בדיוק ההפך, הרבה פעמים הראש למטה, ולא באמת רואה את המסגרת, וגם לא רואה אפילו לפעמים מצבי רוחב שיכולים להביא לגול. וכן, אני חושב ש זו הסיבה גם שהם מקבלים קצת פחות דקות העונה, ובסופו של דבר התפקיד שלהם, בין אם זה כנף שמאל ובין אם זה חלוץ מדומה או כל עמדה שהם משחקים בה, הם חייבים בעצם לתת לנו יותר מספרים, ולצערי הרב זה לא כל כך קורה. ואני מקווה שלפחות עד סוף העונה, כמו שאמרת בהתחלה, ארבע משחקים הסופר חשובים שנשארו לנו, אנחנו נראה מהם קצת יותר, בין אם זה שהם עולים ב-11 הפותחים, ובין אם זה אם הם עולים מהספסל שנצטרך אותם.
כן, ונועם, הזכרתי את ג'זוס, ונראה שארטטה לא מוותר עליו, ומנסה להכניס אותו בכל זאת לתוך המערך הזה של ארסנל, ממש בישורת האחרונה של העונה, ולמרות שאתה ואני ביקרנו כאן בפרקים הקודמים את המחיר של השילוב שלו בהרכב, שבא לידי ביטוי בכך שקאי הוורץ נהלץ להיות מוסט ככה לכיוון הקישור והוא פחות יעיל, ראינו במשחק הזה איזשהו ניסיון של ארטטה להסיט טיפה את ג'זוס שמאלה כדי לפנות שטחים להוורץ לבוא קדימה למרכז ההתקפה. אתה שמת לב לזה?
כן, לגמרי, זה היה, אגב, גם בסופו של דבר גם הגול הוא תוצאה של, של הדבר הזה שהזכרת עכשיו, כי הוא קיבל שם את הכדור בדיוק בעמדה הזאת שככה, שהוא הצליח איכשהו להגיע לשם, והשתלט עליו יפה, ועשה את מה שג'יזוס יודע לעשות מבחינת ההחזקה בכדור, ונפל וקם כמו תאי וולקוט בגול ההוא מול ניוקאסל, והצליח איכשהו אתה יודע, לשחרר את המסירה הזאת, חצי מסירה, חצי, אני לא יודע מה הוא עוד ניסה לעשות שם, לטרוסארד, וטרוסארד תודה לאל שהוא הפינישר שלנו, אבל לגמרי הדבר הזה באמת הורגש שם, והרבה פעמים ככה שחקני וולפס לא באמת ידעו כל כך מה לעשות לדעתי, האם לשמור את ג'יזוס כי הוא כאילו החלוץ או ללכת לאברץ, וזה בהחלט היה מרענן, וקרדיט לארטטה על זה שהוא ניסה, וכל הכבוד קודם כל שהוא גם, אתה יודע, שהוא מנסה עוד ועוד ועוד אופציות ולא מקשיב תמיד לנו אוהדים, כי בסופו של דבר הוא יודע באמת את הוורסטיליות שאנחנו נצטרך להתמודד במשחקים שנשארו לנו, ולא תמיד הדברים ילכו בכיוון אחד, אז טוב שאנחנו יודעים גם לשחק קצת אחרת, וזה עבד שם באיזשהו אופן. שוב, ג'יזוס צריך מה שנקרא לקנות עוד הרבה מניות כדי שנגיד שהייתה לו עונה טובה, אבל ניסיונות כאלה אני בהחלט מכבד, ואני חושב שככה שהגול הזה זה היה תוצאה ישירה של העבודה הקשה מאוד שהוא עשה בכל המהלך, וככה גם לגבי מרטינלי, מרטינלי באמת שחקן טוב בעונה רעה, והמזל שהוא עוד צעיר, ואני באמת מאוד מאוד מקווה שהוא ידע ככה מבחינה מנטלית להתאושש מהעונה הזאת, לעשות רגע חושבים ולהבין מה לא עבד לו בעונה הזאת, כדי שבעונה הבאה הוא יבוא פרש לגמרי, יש לו עוד המון המון שנים לשחק ו... ככה לשכוח את העונה הזאת, וזה קורה גם לשחקנים שיש להם פתאום עונה אחת כזאת של נפילה, אבל יש בתוכו שחקן שאנחנו כולנו יודעים ומכירים, ואני בטוח שהוא יופיע, מקווה מאוד בארבעה המשחקים האלה בדקות שיהיו לו, ובעונה הבאה כמובן.
כן, נקווה מאוד, נקווה מאוד בהחלט לראות אותו בביצועים טובים יותר בעונה הבאה, וכמובן נותן גם תפוקות טובות יותר. טוב חברים, בואו נעבור עכשיו לדבר על המשחק השני שהיה לנו השבוע, שהוא גם הניצחון השני ברציפות והניצחון הגבוה ביותר שהשגנו על צ'לסי בעידן הפרמייר ליג, 5-0 לארסנל, שממש לא התקשתה במשחק הזה, ואפילו בשלבים מסוימים של המשחק הרגיש כאילו היא מטיילת לה להנעתה, עם XG של 3.42 ורושמת ניצחון ליגה שישי העונה, בו היא כובשת 5 שערים ומעלה. ואם לומר לכם את האמת, זו הייתה הצ'לסי הכי חלשה, הכי רפה והכי פתטית שאני זוכר בעידן הפרמייר ליג, תקופה של מעל 30 שנה. אפילו בעידן שלפני רומן אברמוביץ', צ'לסי לא התבזתה כמו שהתבזתה מולנו. אולי זה אפילו הרגיש כמו סוג של נקמה על התבוסות הקודמות שנחלנו להם, כמו למשל במשחק האלף של ארסן ונגר הזכור, או אולי עדיף לא לזכור אותו עם ה-6-0 הזה בבריץ'. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך רן, זה האם צ'לסי כל כך חלשה או שאנחנו כל כך חזקים?
תשמע, קודם כל, כמו שאמרת, זה היה דבר ראשון תענוג לצפייה וכיף גדול לנצח או אפילו לרמוס ככה קבוצה כמו צ'לסי, במיוחד בגלל ההיסטוריה בין המועדונים. אני כן חושב שצ'לסי, כמו שאמרת, זה באמת השנה הכי חלשה שלה בפרמייר ליג, אפשר להגיד ever. אני שמח שזה ככה באמת בא מולנו ונתן לנו עוד מומנטום טוב גם בבית, גם הרבה שערים, גם ביטחון במשחק עם הקהל, וזה היה מצוין, אבל אני חושב שהסיפור פה זה לא באמת צ'לסי, זה יותר אנחנו. האמת שיש הרבה משחקים שאני חושש לפניהם, ומחכה להם בטיפייה, ופה ידעתי שלא תהיה בעיה, ידעתי שנעשה את זה בקלות, כי אני מרגיש שבאמת הרוח אצלנו, בעיקר אם משווים את זה לשנה שעברה, היא הרבה יותר גבוהה, והשחקנים באו פה, באמת באים להילחם פה עד הסוף, ואני חושב שזה גם שאנחנו ככה ראשונים נותן עוד בוסט, אז אני חושב שהסיפור פה הוא שאנחנו באמת היינו טובים כמו שאנחנו צריכים וכמו שאנחנו יודעים, אם זה בהנעת כדור, אם זה ביצירת מצבים, ואפילו לדעתי יכל להיגמר פה גם 8-0, וזה לא היה כאילו חריג בהתחשב למצבים שהגענו אליהם, במיוחד אברץ, העיקר שבאמת הבאנו את הנקודות, זה הכי חשוב, וכמובן שהמורל נשמר והוספנו עוד להפרש שערים, אז תענוג.
רן, אתה ציפית לפני המשחק להתפוצצות כזאת? בכלל תוצאה?
תשמע, אם היית אומר לי לשים ווינר שיהיה 5-0, לא, לא הייתי שם, אבל היה לי ברור שזה משחק שאנחנו באים אליו ומנצחים אותו כאילו בלי יותר מדי בעיות.
אוקיי. תראה, האמת שאני אישית לא ציפיתי להתפוצצות כזאת. ארסנל הגיע למשחק הזה אחרי שהיא לא הרשימה מי יודע מה בשלושת המשחקים שקדמו לזה. שני הפסדים וניצחון בחצי כוח ככה על וולפס, בזמן שצ'לסי הגיע עם רצף של 8 משחקי ליגה ללא הפסד, אחרי שהיא מביסה את אברטון עם שישייה, ולפני זה היה לה גם את הניצחון הדרמטי על מנצ'סטר יונייטד, ככה שבאמת הופתעתי מההתפרקות שלהם. ונועם, דיברנו בפרק הקודם על קול פלמר כמרכיב בהצלחה הזאת של צ'לסי, אז האם איך שצ'לסי נראתה במשחק הזה, נבעה מההיעדרות שלו מהמשחק הזה, או שלדעתך היו לכך סיבות נוספות?
צ'לסי נראתה כמו שהיא נראתה, בגלל שהיא קבוצה מאוד לא יציבה עם פלמר ובלי פלמר. כמובן שזה מאוד מאוד עזר לנו ככה שמה שנקרא, הבנתי שהוא היה חולה, חטף התקררות, שזה די מצחיק בנוגע, בגלל החגיגה שלו שהוא תמיד עושה.
כמה סימבולי.
אבל, לגמרי סימבולי. אבל אני חושב שגם אם הוא היה בהרכב, בסופו של דבר היינו מנצחים את המשחק הזה. אולי לא בתוצאה הזאת, אולי הם לא היו מתפרקים ככה כמו שהם התפרקו, אבל כן היינו מנצחים, כי אנחנו באמת קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מהם. ראינו, באמת, אני ראיתי את ההרכב שלהם לפני המשחק, וניסיתי ככה לחשוב שחקן שחקן, אם אני שם אותו, אם קוראים לקבוצה קריסטל פלאס ולא צ'לסי, אז אתה יודע, אז אף אחד לא חושש יותר מדי, זאת אומרת, מה שנשאר שם כרגע זה השם, הם באמת בבלגן מאוד מאוד גדול, ויש להם עוד בלגן שימשך, ואני מקווה שימשך גם לשנה הבאה עם הרכש, שהם חייבים עוד למכור שחקנים בלפחות 200 מיליון לפי מה שהבנתי, זאת אומרת, יש להם עוד הרבה הרבה צרות על הראש, ותוסיף לזה כדורגל גרוע באופן יחסי, ופלמר בהחלט עזר לנו שהוא לא היה במשחק, אבל גם אם הוא היה במשחק, אני באמת חושב שהיינו בסופו של דבר ככה מפצחים את זה ומצליחים, כי ההגנה שלהם באמת מאוד מאוד רעה. יכול להיות שהם היו מבקיעים לנו יותר מצבים שככה שג'קסון שם החטיא ברשלנות, אבל בסופו של דבר אנחנו באמת קבוצה יותר טובה מהם, ככה שהניצחון הגיע לנו עם פלמר ובלעדיו.
כן, והתוצאה הזאת גם שברה כמה שיאים מעניינים. למעשה ארסנל הנחילה לצ'לסי את הפסד הדרבי הלונדוני הגבוה ביותר שלה מאז שנת 1986. אז הם הפסידו 6-0 ל-QPR. ארסנל רשמה העונה 3 משחקי דרבי לונדונים, שבהם היא ניצחה את היריבות שלה ב5 שערים ומעלה, והפכה בכך למעשה לקבוצה הלונדונית הראשונה שעושה את ההישג הזה בעידן הפרמייר ליג. ובנוסף, ארסנל רשמה את הניצחון ה-24 של העונה בליגה, שזה המאזן הטוב ביותר של הקבוצה אחרי 34 משחקים. ומעבר לכך, ארסנל רשמה 27 איומים על השער של צ'לסי במשחק הזה, 10 מהם היו למסגרת, שזה מספר האיומים הגבוה ביותר שהתותחנים רשמו במשחק מול צ'לסי מאז עונת 2003-2004. עכשיו, מה שמעניין זה ש-13 איומים נרשמו במחצית הראשונה, ו-14 נרשמו במחצית השנייה. ואם אתם זוכרים, במהלך ההפסקה של המשחק, רשמתי לכם בוואטסאפ שלנו שאני לא ממש מרגיש שהקבוצה עדיין נכנסה לתוך המשחק. אני הרגשתי תחושה מאוד חזקה של under-achievement באותה נקודת זמן. אני מאוד לא אהבתי והייתי מאוד מתוסכל מקבלת ההחלטות שלנו בשליש האחרון של המגרש במחצית הראשונה, ובזמנו לא מעט הזדמנויות לא רעות לכיבוש כדי ככה להגדיל את התוצאה, להגדיל את היתרון כבר במחצית הראשונה, ואני חושב שהיינו צריכים לרדת להפסקה ביתרון גדול יותר. ורן, לא מעט מהביקורת הזו גם הלכה לכיוונו של קאי הוורץ, שלמרות שקבש את צמד השערים שלו במחצית השנייה, הוא התקשה מאוד להיכנס למשחק הזה, ונראה מאוד לא מרוכז במחצית הראשונה.
כן, תשמע, הוורץ, אני חושב שזה באמת הסיפור המרכזי במשחק הזה, כי הוא הגיע לכמות מצבים מטורפת, ובסוף, במיוחד במחצית הראשונה, ובסוף איכשהו לא כבש, מזלנו, ובחצי השני הדברים באמת הסתדרו. אבל אני חושב שהבעיה שתיארת פה עם החוסר מחץ, ובחלק הקדמי, זה בעצם הבעיה שלנו כל העונה. אני חושב שאנחנו צריכים להתחזק באיזשהו גולר שהוא גולר, ולא כל מיני, נקרא לזה, אילתורים. כמו פליימקר שמצריק חלוץ, או חלוץ שהוא כנף, או כזה. אני כן חייב להגיד שאני בנימה אישית אוהב את אברץ, אני חושב שהתנועה שהוא עושה וההבנה שלו במשחק היא מעולה, אבל יש הרבה פעמים שהוא פשוט לא ממוקד מול השער, או שהוא מקבל את ההחלטה הלא נכונה, ואני באמת פחד שזה יעלה לנו בנקודות. לשמחתי הרבה, אתמול, בכללי הקבוצה, וגם הוא התאפסה מבחינת המחץ שלהם מול השער, ובזכות זה בסוף כן השגנו תוצאה שהיא מרשימה. ואני מקווה שהסוף העונה נקבל, בוא נגיד שהחלק הקדמי שלנו יקבל החלטות קצת יותר טובות.
נכון, אבל אני חייב רק גם להוסיף לזה, שבסופו של דבר, אברץ קבע ששני שערים גדולים. גם השער השני שלו זה באמת כמו שאתה הזכרת, זה היה בגלל תנועה מדהימה שהוא עשה, וכמובן גם פס מדהים עוד יותר של אודוגרד, אבל התנועה שלו הייתה בהחלט תנועה של שחקן גדול. ואברץ הוא שחקן, הוא מוזר, זאת אומרת, הוא לא יודע כל כך לגעת לפעמים בכדור, ולפעמים נראה שהוא ככה משתלט עליו בצורה גמלונית, אבל בסופו של דבר הוא עושה דברים יפים, שאתה אומר וואלה, ויש לו את החינניות שלו, ואני חייב להוסיף לזה גם את החגיגה, שהיא לגמרי הייתה ככה מסמר מאוד כיף לנוץ בארון של צ'לסי, וממש ממש היה כיף ככה לחגוג את הגולים האלה ביחד איתו, ולראות אותו חוגג אותם קודם כל ולא עושה חשבון לצ'לסי, וזה קנה עוד מניות של אברץ אצלי לפחות. ומזל ככה עוד סוד כמוס, מזל שארטטה שוב לא הקשיב לכולנו פה, כי במחצית ככה כולנו אמרנו יאללה שיוציא את אברץ. אז תודה לארטטה.
כן, ונועם, אתה הזכרת את החגיגה הזאת של הוורץ. רן, אני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר הזה, אתה בטח ראית שהאדמין של המדיה החברתית של צ'לסי נמנע בכוונה מלציין את שמו של קאי הוורץ בכל פוסט שהוא העלה אחרי שהוא כבש שער. ובאמת מצד שני, הוורץ לא בדיוק נמנע מלחגוג את הכיבושים שלו מול קבוצתו לשעבר. מה אתה אומר על זה? אתה חושב שיש קשר בין הדברים?
וואלה, אני לא יודע אם זה באמת, כי הוא קצת נפגע מצ'לסי שככה ויתרה עליו והכל, אבל אין ספק שזה, כמו שנועם אמר, היה מאוד מאוד משמח לראות אותו חוגג ושמח אחרי שגם קיבל את כל הניסיונות האלה ובסוף הצליח להבקיע. ואין ספק שכן, זה פשוט משהו שהיה כיף לראות. ועוד יותר מגוחך אפילו שהאדמין של צ'לסי כאילו לא יכול להכיל את זה, לא יכול לתת את זה. אני לא כתב את השם שלו, זה בכלל,
זה היה מעולה.
זה בכלל טענו כפול, כן, ככה לסוף.
תראו, בסופו של דבר אברץ התאפס על עצמו במשחק הזה וסיפק את הסחורה, ומי שעוד התאפס על עצמו במשחק הזה ואותי הרשים למדי היה תומאס פארטי, אולי במשחק הכי טוב של העונה, ולא שהיו לו הרבה משחקים כאלה, אבל בכל זאת הייתה תחושה כזו שסוף סוף הוא עושה את מה שמצופה ממנו בתפקיד שלו. ראיתי הרבה תיקולים מוצלחים שלו במרכז השדה, ממש ערב לשחקני הקישור של צ'לסי ושחרר מהר את הכדור בהתקפות מעבר. לפי הנתונים הסטטיסטיים, צ'לסי החזיקה ב-56% מהזמן בכדור. זה נדיר שיריבה מחזיקה כל כך הרבה באצטדיון אמירייטס, אבל כל השיטה הזו של פוצ'טינו התבררה ככישלון קולוסלי, והרבה מכך נסקף לזכותו של פארטי, שגם מסר מסירות ארוכות בצורה מדויקת, העביר את כובד המשקל מאגף לאגף, באמת היה אחד המצטיינים. ונועם, השאלה היא האם מבחינתך, אחרי הופעה כזאת, פארטי קנה לעצמו בחזרה את המקום בהרכב של ארטטה?
אישית אני חושב שכן. לפחות טוב גם שיש לנו שוב את האופציה שהוא כל כך טוב, כי עד המשחק הזה, בכל פעם שהוא עלה, זה היה נראה כמו חצי תומאס פארטי. הוא היה חלוד וככה, ודברים שהוא עשה מאוד מאוד בקלות בעונה הקודמת, פתאום נראה היה שהוא כבר לא יכול לעשות אותם, ככה גם הבייס של האוהדים וגם אני כבר תהיתי עם עצמי האם פרטי שחקן מה שנקרא גמור אצלנו.
כן, כי הורגשה הירידה, זאת אומרת,
כן,
הפציעה
נכון.
האחרונה פשוט כבר, גם כל הפציעות האלה גם דרדרו אותו ולא, והוא כן. לא היה יציב, אבל האחרונה היא במיוחד.
נכון, אבל המשחק הזה שהוא מוכיח כמה אנחנו צריכים אותו כשהוא ככה בכושר ושהוא ככה נותן פתאום הופעה טובה, וזה פעם ראשונה אני חושב שיצא לנו לראות שוב את הקישור שכל כך חלמנו עליו מתחילת השנה בתפקידים המקוריים שלהם. וזה גם עזר לדקלן רייס עוד יותר להצטיין במשחק הזה גם, כי הוא באמת היה חופשי לעשות כל מיני משימות שהוא היה צריך לעשות במשחקים אחרים כשפרטי לא היה. כי פרטי לגמרי עשה את התפקיד שרצינו שג'ורג'יניו יעשה, וג'ורג'יניו טיפה עשה אותו שונה, אז פתאום אתה רואה פה את ההבדל כששחקן כמו תומאס ככה עושה את התפקיד הזה, וזה היה באמת בהחלט מאוד מאוד מרענן ומאוד מאוד מדויק לנקודה הנוכחית, וטוב שיש לנו את זה סוף סוף עכשיו, וככה עשינו את הניסוי הכלים הזה גם בצ'לסי לפני ספרס. אני אישית חושב שהוא יפתח מול טוטנאם, וזה היה בהחלט מצוין. אבל אני חייב גם רגע להתחבר למשהו שארטטה אמר במסיבת העיתונאים, שאלו אותו גם על האימפקט של פרטי, אבל גם על ככה על מה שבעצם הקבוצה הרוויחה גם כשפרטי לא היה, והוא ענה, זה בתרגום חופשי שלי, הוא ענה באמת שנכון, הפסדנו את תומאס פרטי מאוגוסט, אבל זה נתן את הצ'אנס לכל שאר השחקנים, לדקלן לשחק במספר עמדות ולגלות את עצמו בכל עמדה, לשחקן כמו אברץ לשחק גם במספר עמדות ולגלות את עצמו בהם, ובכללי גם לקבוצה, הקבוצה מצאה משאבים נוספים, ומצאה דרכים מגוונות לנצח משחקים. זאת אומרת, הייתה גם עצם זה גם שפרטי לא היה איתנו, אז זה קצת שפשף את כל האחרים לנסות עוד תפקידים שהם לא יכלו לעשות קודם.
כן, והזכרתי את זה שדקלן רייס עושה לפעמים על המגרש תפקיד של שלושה שחקנים במקביל, אז אולי זה חלק מזה.
בדיוק, נכון, נכון. אבל טוב שפרטי איתנו וחזר, ואני חושב שהוא בהחלט ככה, אנחנו נראה אותו עד סוף העונה, אני חושב שיהיה לו תפקיד משמעותי וחשוב. וכבר במשחק הבא מול ספרס.
כן, ובואו נדבר קצת על הגולים שהיו לנו במשחק הזה, וכמה כיף שהיו חמישה כאלה. אז רן, איזה מהם אתה הכי אהבת ולמה?
וואי, שמע, האמת שזו שאלה מכשילה. אני מאוד מתלבט בין הרביעי לחמישי. הרביעי, בגלל שהאבר תיאם שם יפה מאוד, אחרי משחק שלם שהוא קצת פישל בסיטואציה של הביתה האחרונה, וזו הייתה ביתה מאוד מרשימה, ועוד יותר צמד מול צ'לסי, חגיגות, אז לגמרי הרי גם שמח, ואני חושב שהגול החמישי של בן ווייט, שאף אחד מאיתנו לא יודע אם זה היה ניסיון ביתה לשער או ניסיון העברת רוחב, אבל בסופו של דבר כולנו הופתענו לראות את זה נוחת בחיבור, ואני חושב שכולנו שמחנו והיינו עם הידיים על הראש, אז אני חושב שאני אלך עם הגול של בן ווייט בגלל ההפתעה.
אוקיי, נועם, הגול המועדף עליך?
אני דווקא הכי אהבתי את הגול השלישי של אברץ, כי זה הגולים שאני הכי אוהב בכדורגל, שזה כזה למתפרצות של אול אין, כל המגרש, שאתה רק ככה מחכה שהוא כבר ישים את הכדור, ואתה אומר נו, 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 ואז זה קורה, וגם היה שם פס מדהים של אודוגרד, וזה הגולים שאני הכי אוהב לחגוג בהם בכדורגל, וגם זה נראה לי גול ששחרר את הקהל לחלוטין עוד יותר, ולגמרי, אבל גם הגול של ווייט היה בהחלט מצחיק, משמח. אגב, הוא הודה בזה בעצמו ככה בפנים מסגירות שהוא לא התכוון לזה, וזה גם עוד יותר מה שעושה את זה לכל כך כיפי. גם זה שבן ווייט הוא חינני כזה, ולא אכפת לו גם להגיד שהוא לא התכוון להכניס את זה. אז זה עוד יותר הופך את זה לגול מתוק.
כן, וכמה כיף לכבוש חמישייה בדרבי לונדוני. ובמעבר ישיר מדרבי לונדוני אחד לדרבי לונדוני נוסף, בואו נדבר עכשיו על מה שמצפה לארסנל בשבוע וחצי הקרובים. אז ביום ראשון הקרוב, שזה יוצא ערב חג שני, 28 באפריל, החל מהשעה 4 אחר הצהריים שעון ישראל, ארסנל תתארח באצטדיון טוטנאם הוטספר לסוג של מלחמת עולם, לא פחות, משחק שהוא קריטי לשתי הקבוצות. ארסנל שלא הפסידה לטוטנאם בשלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, תרצה כמובן להמשיך את הרצפים המרשימים שלה, אם זה בניצחונות ואם זה במניעת הספיגות במשחקי החוץ. היא פשוט יודעת שאסור לה לאבד נקודות במאבק על תואר האליפות, וטוטנאם מצידה יודעת שאסור לה לאבד נקודות אם היא רוצה להגיע בעונה הבאה לליגת האלופות. אז רן, משחק שעשוי להיות מכריע לשתי הקבוצות, בתור אוהד מנוסה, עם איזה רגשות אתה מגיע למשחק הזה? ביטחון, ציפייה, דריכות, חשש?
אז בוא נגיד שכמו שאמרתי בתחילת הפרק של המשחק מול צ'לסי, באתי במה שנקרא אווירה טובה וברוגע, אז פה אני לגמרי חושב שזה סיפור אחר לחלוטין. אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו לא כל כך מצליחים להוציא את הנקודות אצלם.
חוץ מעונה קודמת, רק חשוב לציין
ש... בעונה קודמת זה היה מצוין. גול ההוא של אודגור לגמרי. הפעם הם באמת, א' כל הם יבואו להרוס לנו, כי זה טוטנהאם, וזה מה שקבוצה יריבה רוצה לעשות במצב כזה, אז באמת ייתנו את כל כולם, מה שנקרא. ובלי קשר לזה, יש להם באמת פער של 6 נקודות בווילה, אבל הם עם שני משחקים חסרים, זאת אומרת, הם חייבים לנצח את המשחקים שלהם בשביל להגיע לאלופות, אז אני בטוח שהם יבואו ויעשו הכל בשביל לנצח, שזה בדיוק מה שאנחנו לא צריכים. אנחנו צריכים איכשהו להוציא שם את השלוש נקודות האלה בשלום, ואני חושב שזה יהיה קשה, לכן אני לגמרי לחוץ ובמתח בגלל המשחק.
כן, והזכרת את זה שבאמת טוטנהאם עדיין נמצאת חזק מאוד בתוך המאבק, היא מדורגת ערב המחזור במקום החמישי עם 60 נקודות במאזנה, שזה 6 נקודות פחות מאסטון וילה שבמקום הרביעי, אבל לטוטנהאם יש שני משחקים חסרים שהיא עוד צריכה להשלים, כולל משחק מאוד חשוב שאוהדי ארסנל יחזיקו לה אצבעות, כמה שזה נשמע מטורף. כמובן משחק ההשלמה מול מנצ'סטר סיטי בביתה, משהו שיקרה ממש בשבוע האחרון של העונה הזאת, ונועם בתחילת הפרק אתה הזכרת את העניין הזה של זה הולך להיות ממש עד הפוטו פיניש, אז הנה זה עוד אחד מאותם משחקים שאנחנו מה שנקרא נחסיר לא מעט פעימות. בכל אופן זה עדיין יעד ריאלי מבחינתם, בחמשת המשחקים האחרונים טוטנהאם רשמה רק 2 ניצחונות ליגה, מה שככה קצת פגע בסיכויים שלה, אבל לפני כן הביסה את אסטון וילה בחוץ 4-0. ואיכשהו במחזור האחרון היא הופסה על ידי ניוקאסל בחוץ בדיוק באותה תוצאה, מה שאומר שזו קבוצה מאוד לא צפויה ומאוד לא יציבה. הם משחקים במערך קבוע של 4-2-3-1, כשהחלוץ הקוריאני שלהם, וואנג מין סון, נמצא בשפיץ, הוא גם המוציא לפועל העיקרי שלהם העונה אחרי שהארי קיין עזב אותם. יש לו 15 שערים ו9 בישולים, כשמאחוריו למעשה השלישייה שכוללת את טימו ורנר, את ג'יימס מדיסון ואת ברנן ג'ונסון, קבוצה שמשחקת כדורגל מהיר, וראינו את זה גם במשחק הקודם בין הקבוצות בחודש ספטמבר באמירייטס, משחק שהסתיים בתוצאה 2-2, ארסנל כבר הובילה פעמיים במשחק ההוא, ואיבדה מהר מאוד את היתרון שלה בשתי הפעמים. זה היה משחק די מתסכל לצפייה מבחינתנו, וזה בהחלט מייצר לא מעט מקום לדאגה לקראת המשחק הקרוב, כמו שרן ככה הזכיר. אז נועם, בוא נדבר על המפתחות לקראת המשחק הזה. מה ארסנל צריכה לעשות לדעתך כדי לנצח את הספרס בדרבי?
קודם כל אני חושב שהכי חשוב באמת זה לשתק את סון ואת מדיסון בצורה ככה חד משמעית. מדיסון ככה, אם אתם זוכרים, הבקיע את הגול השני שם של הספרס לדעתי במשחק הקודם, מטעות שלנו במרכז המגרש. ככה שלנו אסור שהטעויות האלה יקרו, בעיקר לא שם. אנחנו צריכים לשחק באמת מושלם ולהעביר את הכדור בצורה מאוד מאוד תכליתית לאגפים ממרכז המגרש. אני אישית חושב שטוטנהאם הם קבוצה שמשחקת פתוח, לזכותם יאמר, ועוד יותר לזכותם יאמר, כמה שזה מגעיל מבחינתי להגיד, זה שהם לא כל כך משנים את השיטה שלהם, גם אם זה במשחקים ככה שהם צריכים אולי לשחק אחרת. זאת אומרת, הם באמת משחקים מאוד מאוד פתוח והתקפי כמעט בכל משחק העונה, ואני לא חושב שאנחנו נראה אותם מסתגרים מולנו פתאום בבית. לא, לדעתי זה לא יקרה. לכן יש בזה גם את הפלוסים בשבילנו. כי אם המשחק יהיה פתוח לשני הצדדים, אז אנחנו בהחלט יכולים לעשות דברים יפים, ולא כל הזמן לחשוב איך אנחנו מפצחים ככה קו הגנה של פארק דה באס עלינו, ואנחנו בהחלט יכולים להשתמש בזה. אנחנו צריכים שם משחק באמת גם של מושלם סוף סוף של האגפים, של סאקה שקצת התעורר במשחק הקודם, אבל במשחק הזה דרבי זה יהיה באמת התרופה הכי טובה לתסכול שאולי הוא חווה, אם הוא יצליח ככה שם לעבור קצת שחקנים.
זה החשש שלי, שמי שהולך להיות מתוסכל במשחק הזה זה דווקא סאקה, שעכשיו במשחקי דרבי אוהבים להיכנס בו, לתקל אותו. טוטנהאם לא מרחמת עליו,
אבל שחקן גדול צריך להראות שהוא לא מפחד מהדברים האלה ומהמעמד הזה, ואני בטוח שהוא מצפה להרבה מאוד תיקולים, אבל לתיקולים גם יש מחיר, זאת אומרת, אם הם תקלו אותו יותר מדי פעמים, והשופט ככה, אני מקווה שיקלוט את זה, אז גם יהיו צהובים, ואז הם יהיו חייבים יותר להיזהר, ואז עוד יותר אפשר לחגוג עליהם, זאת אומרת, אפשר תמיד למצוא ככה את האיזון. אנחנו כן נצטרך לשחק בשני האגפים לדעתי, כדי שבאמת סאקה יוכל גם לנוח בין התקפה להתקפה, ובאמת להיות מאוד מאוד חדים בקישור, כדי שלא יקרו לנו טעויות כמו שקרו במשחק הקודם, ובגלל זה אני גם חושב שפרטי חייב לפתוח גם במשחק הזה.
כן, ותכף נתייחס לסוגיית ההרכב יחד עם רן, ואני רק רוצה להגיד שצריך לזכור שההגנה של טוטנהאם לא ממש להיט. ב-13 המשחקים האחרונים שלהם הם הצליחו לשמור רק פעם אחת על שער נקי מספיגה, וזה יהיה להם עוד יותר קשה עכשיו אחרי שהם איבדו בשבוע האחרון את המגן האיטלקי הצעיר שלהם, דסטיני אוגוגי, שגמר את העונה. הוא מצטרף לעוד 5 חוסרים בסגל של פוסטקוגלו בגלל פציעות, ריין ססניון, מנור סולומון, רישרליסון, פדרו פורו והשוער פרייזר פורסטר. אנחנו מצידנו נגיע עם סגל מלא למשחק הקרוב, מה שאומר שכל האופציות פתוחות בפני מיקל ארטטה. אז בואו ננסה לבנות את ההרכב המועדף שלנו למשחק הזה. רן, האם אתה ממשיך עם ההרכב שפתח במשחק נגד צ'לסי, או שאולי נגד טוטנהאם נדרשות התאמות נוספות לדעתך?
לפי איך שאני רואה את הדברים חד משמעית, כן, ממשיך בדיוק עם אותם 11, אני גם אסביר למה. יש כמובן את השחקנים הפותחים שאין מה לדבר עליהם, זה ברור שהם יפתחו. אני חושב שזה משחק שטוב שטומיאסו ישחק, בגלל שטומיאסו אני חושב שהוא משחק בעמדה של המגן שמאל, הוא הגנתית הכי טוב בעמדה הזו, ושחקן כמו ברנן ג'ונסון או כל הפתעה אחרת שהם ישימו לנו שם, קולוסבסקי, אני מעדיף שיהיה מנוטרל, אז אני סומך עליו מבחינתי כי הוא עד יותר מעל זינצ'נקו לצורך העניין או קיוויו. כמו שנועם בעצמו אמר, פרטי במרכז עם רייס זה חיזוק משמעותי, כי רייס אחרי זה באמת הרבה יותר חופשי, ופרטי הוא אשף בהוצאה מלחץ ושחרור מהר, וזה גם נותן עוד ספייס לאודגור שבא מימין לאמצע, וזה תענוג לצפייה. והייתי פותח באמת עם אברץ כחלוץ ועם טרוסר, כי טרוסר הוא באמת היחיד שבועט אצלנו ככה לשער ומחפש את השער, ואברץ עושה את התנועה המדהימה שלו, מה גם שברגע שאתה עולה בהרכב הזה, יש לך שחקנים שיכולים להיות מאוד משמעותיים שהם עולים מהספסל, כמו מרטינלי וכמו חיסוס, שאפילו ראינו בביירן שחיסוס עלה איזה השפעה הוא נתן, ומרטינלי אם יתפוס יום אז לעלות אותו דקה 70 לשרוף את הקו זה תמיד יהיה טוב. אני חושב שה-11 שעלו מול 16 זה ה-11 שצריכים לעלות נגד טוטנהאם, וזו הצורה הכי חזקה שלנו בהחלט.
אוקיי, אז כמיטב המסורת בסיומו של כל דיון, מגיע השלב אולי הכי מלחיץ, וזה בעצם שלב האימורים על התוצאה של המשחק הזה, כמה הולך להסתיים, וזה וחד אימור בטח בהתחשב בגורל העצום שככה יש למשחק הזה. אז רן, בתור האורח שלנו, זכות האימור הראשונה על התוצאה היא שלך, כמה אתה חושב שהולך להסתיים המשחק?
אני הולך על הכיוון האופטימי ואומר 2-1 לנו.
אוקיי, נועם, האימור שלך?
אני גם כמובן אמשיך עם האופטימיות, וכדי שבאמת התחזית שלי שזה ייגמר רק במחזור האחרון, אז חייב להיות אופטימי. הם יפגיעו, אבל אנחנו יותר. 3-1.
אוקיי, גם אני אצטרף ככה לרוח האופטימית שיש כאן. האימור שלי 2-0 לארסנל, שזה למעשה שחזור של התוצאה בביקור הקודם שלנו שם בעונה הקודמת.
גם לשמור בעצם על מאזן שערי החוצה.
בדיוק, אני מאמין בהגנה, ואני מאמין שאפשר לנצח את טוטנהאם גם באמצעות ההגנה בחוץ, בהחלט, בהחלט.
הלוואי.
טוב, חברים, בואו נדלג עכשיו שבוע קדימה, שארסנל תארח את בורנמוף. זה יקרה באצטדיון אמירייטס ביום שבת 4 במאי, החל מהשעה 2:30 שעון ישראל. משחק ביתי מול יריבה שממוקמת נכון לעכשיו במקום ה-13 בטבלה עם 42 נקודות במאזנה, קבוצה שהבטיחה כבר את ההישארות שלה בליגה בעונה הבאה. אין לה יותר מדי יומרות, אין לה על מה להילחם עד סוף הקמפיין. המנג'ר שלה, אנטוני ארואלה, הוא חבר ילדות של מיקל ארטטה, אז בכלל יש מצב שזה ייראה כמו משחק ידידות. אז נועם, מצד אחד יריבה שלא נואשת יותר מדי לנקודות, אבל מצד שני זה יכול להיות קצת מוקש, שדווקא קבוצה כזאת תבוא לשחק יותר משוחרר באמירייטס ותעשה לנו צרות.
זה יכול להיות מוקש, מצד שני גם אתה יודע מה זה אומר בעצם משוחרר, זאת גם השאלה. אם משוחרר זה אומר לשחק משוחרר וככה ולא לעשות פארק דה באס, אז מבחינתנו זה בסדר באמירייטס, כי אולי הם יבקיעו איזה אחד, אבל אנחנו יותר. אם זה לשחק בצורה שככה שאסטון וילה שיחקה, שזה באמת היה מאוד מאוד סבלני בהגנה ואז מתפרצות, זה באמת קצת בעייתי. אבל אני אישית חושב ששוב, ברור, כמו כל העונה הזאת בעצם, אבל זה בהחלט בעיקר תלוי בנו, ובמשחק כזה, אם אתה מאבד נקודות, אז סורי, לא מגיע לך אליפות, בעיקר אם אתה ככה תעשה עבודה כל כך קשה לפני זה, ונגיד תנצח את טוטנהאם, ואת כל ההתאוששות שעשינו עד המשחק הזה, ופתאום את זה תפסיד, זה בעיטה בדלי שגם דורטמונד ככה לא הייתה מתביישת בה בשנה שעברה. ואני חושב שאם אנחנו נגיע למשחק הזה כשאנחנו, מה שנקרא, על הגל, אז אף אחד לא יוכל לעצור אותנו שמה, לא משנה כמה הם ינסו, וזה בהחלט בעיקר תלוי בנו, ואנחנו, אם אנחנו באמת נעשה תוצאה יפה במשחק לפני מול טוטנהאם, המשחק הזה יכול להיות גם התפוצצות מדהימה.
כן, וצריך לשים לב במיוחד לחלוץ שלהם, דומיניק סולנקה, שכבר היה מקושר למעבר אפשרי לארסנל, העונה הוא כבר עם 20 שערים בכל המפעלים, הכובש המצטיין שלהם כמובן, חלוץ חוד בודד שמתופקד במערך של 4-2-3-1. בורמוף פוגשת את וולפס במשחק השלמה בזמן שאנחנו מקליטים עכשיו את הפרק, ונכון לעכשיו הקבוצה של אנדוני אריולה לא ניצחה בשלושת המשחקים האחרונים שלה. חלק מזה שהיא כבר כנראה עניין של ירידת מתח מסוימת אחרי שהבטיחה את הישארותה בליגה. אז רן, ארסנל ככה פייבוריטית ברורה במשחק הזה כמו שאנחנו מבינים, הציפייה היא לשלוש נקודות, עד כמה לדעתך יש למימד הלחץ השפעה על השחקנים לקראת המשחק הזה?
למימד הלחץ יש השפעה עצומה, ובמיוחד בקבוצה שרק באמת שנים האחרונות ככה נבנתה ומנסה לרוץ עד הסוף על תארים, אז זה משהו שאין, לא מושרש אצל כל השחקנים שלנו, ואני חושב שזה יורגש. מה גם, אני חושב שהתוצאות שמנצ'סטר סיטי תעשה בהמשך מאוד ישפיעו. כי אני כן מצד שני, בניגוד למה שאמרתי עד עכשיו, חושב שאם נבוא כפייבוריטים, או אם סיטי יאבדו נקודות בדרך, זה דווקא ייתן איזשהו דרייב שגם לא חווינו כקבוצה וכאוהדים, וזה יכול אפילו להעיף אותנו קדימה חזק. אבל עוד פעם, אם סיטי תתמצם, אני מאמין שהלחץ יורגש, ואני מקווה שאני טועה בקטע הזה, ושהם יעשו את העבודה בצורה חלקה ונוציא משם את שלושת הנקודות בלי בעיה.
אוקיי, ואפרופו צורה חלקה, במשחק הקודם בין הקבוצות, בחודש ספטמבר, ארסנל הביסה בחוץ את בורנמות 4-0. בוקאיו סאקה, שהיה מצוין באותו משחק, הוא כבש את השער הראשון, אודגור, הוורץ ובן ווייט כבשו את הנוספים לזכותה של ארסנל, ואם כבר הזכרתי את סאקה, נועם, אנחנו מרגישים באמת ירידה מסוימת ביכולת שלו, אולי גם קצת עייפות, אז בהתחשב בזהות היריבה במשחק הזה, האם אתה חושב שנכון אולי יהיה לנצל את זה ולתת לו מנוחה לקראת שני המשחקים האחרונים של העונה?
לא. נשארו עוד 4 משחקים עד הסוף. אם סאקה שחקן גדול, הוא צריך לשחק את כולם וגם לדרוש לשחק את כולם, ואני חושב שזה מה שיקרה. אני חושב שהוא יפתח בכל משחק עכשיו עד הסוף. אין לנו יותר את ליגת האלופות ששם אולי פתאום אפשר קצת להתלבט האם נשמור כוחות בשביל סאקה או לא. יש לנו רק את המשחקים האלה וזהו. ולכן אני חושב שלא משנה מה יקרה, אלא אם כן חס וחלילה באמת יפצעו אותו במשחק מול טוטנהאם, אז הוא חייב לפתוח במשחק הזה. כי הוא חייב לפתוח עד סוף העונה, כי זה מה שיבדיל בסופו של דבר ויגרום באמת לכל התהיות של האם הוא וורד קלאס, לא וורד קלאס, כל מה שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, הוא ככה ישתיק את כולם במידה וישחק, ואני חושב שגם זה גם הזדמנות טובה לתפוס שוב את הקצב, כי אתה בעצמך אמרת במשחק הקודם הוא ככה הבקיע מולם, והם בהחלט קבוצה שמולה הוא יכול טיפה יותר להראות את היכולות שלו ואת הדריבל שלו, והייתי שמח גם במשחק הזה הוא טיפה גם שוב, ייזכר שהוא גם שחקן מהיר, והוא יכול לא תמיד לעצור ככה עם הכדור ולתת לשחקן מולו לעמוד ולעבור אותו בדריבל, אלא גם לעבור קצת על המהירות ולשחק גם על זה. כי הרבה פעמים הוא מקבל, לאחרונה לפחות, הוא מקבל כדורים שהוא יכול להמשיך את הדחיפה איתם קדימה, והוא בוחר רגע לעצור, לתת לכולם להתאפס, לעשות דריבל. והוא יודע לעשות גם דברים אחרים, ואני באמת באמת חושב שהוא צריך לפתוח עד סוף העונה, כי הוא הביא אותנו עד לכאן, ומגיע לו להיות עד הסוף.
אוקיי, טוב, חברים, שוב זמן להימורים. רן, ההימור שלך על התוצאה של המשחק הזה.
3-0 לנו.
אוקיי, נועם.
יאללה, אני אלך על 4-0 לנו, ובוקאי עושה כמה מבקיע.
אוקיי, ההימור שלי 5-1 לארסנל.
גם טוב.
גם טוב. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה. זמן לתזכורות.
נכון, אתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. פודקאסט התכניישן של מועדון אוהדים של ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, זמינים לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, יוטיוב, מה שתרצו. נחצו אוקיי וככה תוכלו להיחשף לכל התכנים שלנו, ונשמח מאוד מאוד אם תגיבו ותשאירו את תגובתכם ככה בפייסבוק לפרק הזה, ביוטיוב, איפה שאתם רוצים, וככה נוכל לנהל דיון ענייני ו... נחמד, בעיקר שלא נשארו לנו עוד הרבה פרקים עד סוף העונה, נשמח לשמוע אתכם.
לגמרי. וזה גם הזמן להודות לפנליסטים שלנו. נתחיל ונאמר תודה לאורח שלנו בפרק הזה, רן גולן, תודה רבה רן.
וואו, תשמעו, היה לי תענוג, באמת. וזה עוד יותר ככה מחיה את השגרה שלנו כאוהדים שמחכים למשחקים, וזה שיש ככה תמיד עם מי לדבר ולהקשיב, זה באמת מצוין. היה לי העונג.
כן, גם לנו היה כיף, ותודה רבה שהתארחת. ותודה גם לפנליסט הקבוע שלנו, נועם סבן.
תודה רבה יורי, תודה רן, היה באמת תענוג, סוף סוף, מה זה סוף סוף? פרק שהוא אנטיתזה, כמו שאמרנו לפרק הקודם, ונקווה שמפה רק נמריא עוד למעלה ולנו הרבה דברים טובים לדבר עליהם.
אשכרה, זה פרק תיקון, ככה נקרא לזה.
כן.
טוב, כן. אנחנו נודה גם למאזינים שלנו. ככה, אתם תהנו מהחג, ונקווה שגם ארסנל תספק לכולנו רגעי הנאה בישורת האחרונה של העונה. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן. עד אז תשמרו על עצמכם ויאללה ביי.